ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
מתכנסים אנו לספוד לכתר של דור, לפערו של דור, לרב אלישיב זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר התפללנו בבית המדרש לרפואתו תקופה ארוכה, ואכן ראינו איך תפילות פעלו אריכות ימים שלא כדרך הטבע, כך אמרו הרופאים כל הזמן. אמנם הורם הכתר, הורם הכתר כתרו של הדור לבית דין של מעלה, ואנו מתכנסים היום לעסוק בכבודו. ידועים דברי חז"ל על חרון אף במקום שלא הספידו כראוי למי שצריכים להספיד אותו. אבל בוודאי יהיה מי שישאל את עצמו, יחשוב בלב ולא ישאל בפה, מה מקום להספד בישיבה שלנו? בפרט יהיה מי שיחשוב ישיבת הסדר, זו קטנות דמוכין לחשוב כך. מובא בתחילת ספר התניא שבכל דור ודור ישנם ראשי אלפי ישראל שהם בחינת מוח ולב לכלל ישראל, לכלל ישראל שבדור. כלל ישראל הוא גוף אחד ממש, נשמה אחת גדולה, נשמת ישראל. וכמו שבגוף יש מרכזי חיים גדולים יותר אשר נותנים חיות לכל הגוף, כך צריך להבין שגם בנשמה, בנשמת האומה, ישנם נשמות כלליות גדולות, ראשי אלפי ישראל, שהם בחינת מרכזי חיים לכל הדור, לכל נשמת ישראל. ואני חושב שזה פשוט על יסוד הדברים של בא נתניה, שאותם נשמות גדולות בחינת מוח ולב הם בתפקיד הזה לכל רבבות בית ישראל, גם לאותם שמבחינה חיצונית אינם נראים קשורים לחיי תורה או למצוות, או לא שואלים שאלת רב אף פעם. אבל אם הם קשורים הם בנשמת האומה ולא הוציאו את עצמם מן הכלל, הרי שהם קשורים גם לאותם נשמות כלליות. על אותם נשמות כלליות, ואיני יודע בקטנותי לחלק ציונים, אבל אותם נשמות כלליות מתאימים עליהם דברי חז"ל בגמרא בבא בתרא, ובוודאי שיכולים לומר גם על השבוע הזה, על סילוקו של מרן הרב אלישיב. אומרת הגמרא, אמר רב חנן בר אבא, אמר רב, אותו היום שנפטר אברהם אבינו מן העולם עמדו כל גדולי אומות העולם, גדולי אומות העולם, לא רק מבית ישראל, אלא גדולי אומות העולם הבינו, קלטו ואמרו, אוי לו לעולם. זה כבר נשמות כלליות לא רק לדור ולישראל, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו, ואוי לה לספינה שאבד קברניטה. וחשבתי על הדברים האלה, מי שזוכר לפני כמה שנים, כשמצבו של הרב אלישיב היה קשה, מצב מורכב, הביאו את אחד מגדולי המנתחים בעולם שינתח אותו בניתוח נדיר מאוד שנתן לו עוד שנים, והתפרסם באותו זמן על אותו מנתח גוי גמור אשר סיפר בעולם כולו בהתפעלות עצומה מה הוא ראה. ראה יהודי קרוב לגיל 100 והוא ביקש אותו, וגם זה הדבר נתפרסם, הוא ביקש אותו שיברך אותו כי הוא קם מן הניתוח הזה. עמדו כל גדולי אומות העולם בשורה ואמרו אוי לו לעולם שעבד מנהיגו. ולכן קל וחומר נלמד מן הדבר הזה לכל אדם שבישראל, ולכן חובה עלינו לעסוק בהספדו. חובה היא וזכות היא לנו, לישיבת הכותל, הכינוס החשוב הזה שיש היום לכבודה של תורה, לכבודו של מאור הדור, לכבודה של נשמה מרכזית שנסתלקה מן הדור. אמנם מה נאמר, וכי יש ביכולתנו לאמוד דמות כל כך עליונה, כל כך אלוקית, כל כך אצילית, מה אנחנו יכולים לומר? ובכל זאת ננסה בסייעתא דשמיא מספר מילים לכבודה של תורה מנקודת מבט אישית בעיקר. בוודאי רבים ישאלו, סוף סוף בן אדם בן 102, מה זה משנה? והיו אפילו שאמרו, היו דעות במהלך החודשים האחרונים, נו לא למות בשקט, מה אתם רוצים יהודי בן 102 שנים? התשובה היא, זה לא בשבילו בכלל, זה בשבילנו, זה בשבילו. עולם שבו חי יהודי כה נעלה, כה אצילי, כה אלוקי, כה מופלא, יהודי של עמל תורה של כמאה שנה ולא הפסקה, הוא עולם טהור וקדוש יותר. זה בכלל לא שאלה על החיים הפרטיים שלו, זה שאלה על כל המציאות שלנו, על כל המציאות הדור שלנו. לפני כמה שנים, בין 15 ל-20 שנה, נערכה חופה לאחד מקרובי המשפחה שלי על ידי ראש ישיבת הסדר, תלמיד חכם שנחשב תלמיד חכם גדול וחשוב. נכח במקום גם אחד מרבני הערים, תלמיד חכם חשוב מאוד, מזקני הדור, מזקני הרבנים בארץ. והיה איזה ויכוח לא ישיר ביניהם שעבר דרכי כבן משפחה על איזה פרט מסוים בעריכת החופה. מי אחראי, מי אומר? ביקשו אותי, תיגש בבקשה לרב אלישיב, תשאל מה הוא אומר על מה שנעשה כאן. השאלה הייתה אם הכתובה בסדר או צריכים כתובה חדשה. כמובן, מדוע לרב אלישיב? משום שמה שהוא יאמר זו אמירה גבוהה של פסיקה בדור, ואף אחד לא יוכל להרהר על הדבר הזה. כמובן הגשתי אליו למחרת לבית המדרש שלו, תפארת בחורים, בין מנחה למעריב. ישבתי בתפילת המנחה והתבוננתי בו, ואמר מוסגר, נהגנו גם לקחת הילדים שהגיעו לגיל בר מצווה להיכנס אצלו לקבל ברכה, להתבונן בפנים קדושות, בפנים ספוגות באור של תורה, פנים ספוגות בעולם האצילות. ישבתי והתבוננתי בו, כי זה היה לפני הרבה שנים. מה ראיתי? ראיתי גדלות של ענווה, גדלות של ענווה. פשוט ניגשתי ושאלתי, ואמר לי בפשטות שהאמת הייתה עם אותו ראש ישיבת הסדר, עיני הדור פוסק עליון ברובע לפני כעשר שנים התנהלה מערכה נגד רצון של הישמעאלים, והתחילו בפועל לשפץ את המסגד הזה, את הצריח הזה, זה חלק ממסגד הצמוד לרמב"ן ולחורבה. שאלנו, ביקשו אותי להשתתף במערכה הזו, ניגשתי ושאלתי את מורנו ורבינו רב ויגדור על הדבר הזה, האם לצאת למלחמה כזו במקום כזה רגיש מול ישמעאלים, דברים שמי יודע לאן יכולים להגיע. רב ויגדור שליטה, וכולנו יודעים את במעט את גדלותו הענקית, בענווה שלו שלח אותי, תשאל את הרב אלישיב. כמובן שהלכתי, אמר רב ויגדור, מה שיגיד הרב אלישיב ככה נעשה. והייתה מערכה, יהודי לא של תארים, לא של תפקידים, אמנם היה הזמן שהיה בבית הדין, אבל לא יהודי שעומד בראש מערכות ונותן נאומים חוצבי להבות, הכל בצינה בפינה שלו, ומהסטנדר שלו יצא הוראה לבית ישראל. פעמים רבות זכיתי להיכנס אל הבית שלו, אם בימי סוכות שעברו על פניו עם בניי, אם בימי בר מצווה שבאנו לקבל ברכתו, כמו שכתוב במקורות הקדומים שראוי לנהוג עם ילד של בר מצווה. מה ראיתי בבית? אותו דבר, צניעות, פשטות, פשטות. כך ראיתי גם בביתו של הרב צבי יהודה זצ"ל בצעירותי, וזה מאוד הרשים אותי. פשטות, ענווה, עם עוצמה של הנהגה. כאשר הזכירו אולי אקדים ואומר משהו אחד, אמרתי מנקודת מבט שלי הקטנה, אני מתפעל מאוד מגדלות של אמת, וכעת יוצאים עדויות, מתפרסמים על יחסו של הרב אלישיב למרן הרב זצ"ל. כאשר הזכירו את שמו של הרב זצ"ל בביתו, נעמד מיד הרב אלישיב. פעמים רצו ברבות שהוא רצה להתבטא על הרב קוק, איך הוא קרא לו? הרב, הרב. וסתמה, וזה מדהים. וכששאלו אותו בעדות ראייה ושמיעה מדוע הוא קם, אז הוא ענה, כשמזכירים אצלנו בבית את הרב קוק אז עומדים. ופעם כששאל אותו הרב סלומון רבה שפתח תקווה על הרב קוק, אמר הוא, ואני מצטט, הוא היה גאון וצדיק. הוא אמר, ראשו בשמיים, דר גרסטן פון אלה, הגדול בכולם. אמת, לא לחשוב מה יגידו. ענווה, במקום שאתה מוצא גדלותו, שם אתה מוצא נתנותו. פשטות, אמת, עם כל הגודל של כל התורה, שאין כדוגמתו בכל חלקי התורה, בכל חלקי השולחן ערוך, בגאונות ובגדלות, שאמרו עליה שזה היה שייך למדרגה אחרת לחלוטין. אני כבר אמרתי מקודם שאני יודע לחלק ציונים, קטונתי. מה שאמרנו בפתיחה, מה אנחנו הקטנים יכולים לדבר על גדולים כל כך? אם נשאל, בסדר, הוא היה גדול, אבל מה זה נוגע לנו? אני רוצה לחתום בסיפור של עדות של נינו. למעלה מ-80 שנה הקפיד רבינו זכר צדיק וקדוש לברכה להשכים בשעה 2 בלילה וללמוד עד הבוקר. אחד מעדי הראייה שזכו לראות זאת מקרוב היה נינו, שזכה כבחור לישון איתו בשנותיו האחרונות. עכשיו אני מתחיל את הציטוט. אל תחשוב, אומר למראיין, שהיה לו קל לקום. כל לילה הוא נלחם כמו אריה. גם לאדם צעיר זה קשה. קל וחומר אצל יהודי בשנות ה-90 לחייו. אספר לך על הלילה הראשון שהיה לי במחיצתו. בשנים האחרונות, כמה שהוא התקשה קצת בלבישת הבגדים, היה חשש שהוא יכול ליפול. וביקשו ממני לישון עם סבא ולעזור לו כשהוא קם בכל מה שצריך. באתי לביתו בשעת ערב מוקדמת, חיכיתי עד שילך לישון ועזרתי לו ללבוש את בגדי השינה. האמת, חששתי מאוד שאם ילך לישון גם כן להצליח לקום בשעה 2, אז פשוט נשארתי ער וחיכיתי לשעה שיקום. בשתי דקות ל-2 הוא התעורר. מה שראיתי אז לראשונה הדהים אותי. הוא קם מהמיטה, לקח מיד את השמיכה, גלגל אותה בזריזות בידיו והשליך אותה לקצה המיטה. בכך מנע מעצמו את הניסיון לחזור לישון שוב עם השמיכה. אחר כך הוא ניגש ליטול ידיים ועמד דקות ארוכות ליד הכיור כשהוא משפשף את הפנים עם מים קרים כדי להתעורר. ראיתי איך הוא ממש מגרש את העייפות בכוח. אחרי שסיים עזרתי לו להתלבש, הכנתי קפה בדיוק כמו שהסבירו לי והגשתי לו. הגמרא כבר הייתה מוכנה לפניו ומיד הוא התחיל ללמוד. הוא התנוע במרץ כל כך גדול עד שלא היה ניכר שרק לפני כמה דקות הוא קם משנת הלילה. בהמשך למדתי שמהרגע שהוא מתחיל ללמוד הוא לא רואה ולא שומע כלום ממה שמתרחש סביבו. הייתי יכול לעבור אפילו לשבת בסמוך לו והוא לא היה מרגיש בכך. מה יש לנו הקטנים ללמוד מענקי רוח? הדבר הפשוט הזה, אני חושב, להיאבק על הדברים הטובים. הדברים הטובים לא באים בקלות. גם הגדול ביותר הוא נאבק והוא מתמודד, וצריך כל אחד מאיתנו לקחת את זה למקום שבו הוא נמצא מבחינה רוחנית. היא רצון שזכותו תעמוד לכל בית ישראל. וכלשון הרב אליהו שהיה מסיים תמיד בהספדים, יעמוד בתפילה עבור כל הדור. כמה צריכים אנחנו בזמן הזה תפילה, מה מקיף אותנו מבית ומחוץ. ונזכה לראות במהרה בגאולה שלמה ובבניין המקדש ובהשבת שכינה לציון.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.